行。טוב, קראנו השבת בסיפור עם מציאת השידוך ליצחק, אליעזר. אברהם שולח אותו למצוא כלה לבנו בארץ ממנה והגיע, ואז אומר אליו העבד, אולי לא טובה אישה ללכת אחריי לארץ הזאת, תעשב השבט בנך אל הארץ שרצת משם. ויאמר אליו אברהם, ישמר לך פתע שבט בני שמה, השם אלוהי השמיים שלקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור זרעתני את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם, ואם לא תובע אישה ללכת אחריך וניקית משבועתי זאת, רק את בני לא תשב שם. ואשם את העבד ידו תחת ערך אברהם אדונם וישבע לו על הדבר הזה. הוא שבועה חמורה שאברהם הוא אומר להחזיר את יצחק לארץ משם שם הגעתי, אין מצב. יצחק ישר בארץ ישראל. ואנחנו רואים את זה גם בפרשה עכשיו שאנחנו קוראים, פרשת תולדות. והיא ראה בארץ, מלבד הרב הראשון השואב עם אברהם, והלך יצחק אליו במלך מלך פלישתים גררה, והראה אליו השם ואומר, אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך. יש פה פעם ציווי אלוקי, לעומת אברהם אבינו שברעב הוא כן יורד למצרים, ויצחק חשב אולי גם כן, אני גם כן ירד כמו שאברהם אבא שלי ירד, מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אל תרד מצרים, אתה נשאר בארץ ישראל. ויצחק אבינו בעצם כל חייו לא יוצא מארץ ישראל. אז נרצה לגעת קצת במעט בעניין הזה של ישיבת ארץ ישראל, מעלת הישיבה בארץ, קצת לגבי יציאה מהארץ ובעזרת השם. אומרת הגמרא מסכת כתובות דף קוף י' סוף מסכת כתובות, שם זה הרבה סיפורים ועניינים שעוסקים במעלת ישיבת ארץ ישראל. אמר רבי אלעזר, כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא אבון, שנאמר, ובא לומר שכן חליתי עם יושב בה נשו אבון. כן, העם יושב בה נשו אבון, כאילו בלי אבון. ראינו איזה התייחסות איזה בציץ אליעזר בעבר. אמר רב אל רבשי, אנו בסובלי חליים בתניין, לא אנחנו לומדים את העניין אחר. בסדר. בכל אופן רבי אלעזר אומר, מי שדר בארץ ישראל הוא שרוי בלא אבון. אמר רב ענן, כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח. לומד את זה בגזרה שווה, כתיב אך המזבח אדמה תעשה לי וכתיב אתם וכיפר אדמתו עמו. אז האדמה של ארץ ישראל היא כמו מזבח, מי שקבור בה מחפר עליו, כן, כאילו קבור תחת המזבח. ואז יש סיפור על אולה, אולה מחכמי ארץ ישראל, היה מבבל, עלה מבבל לארץ ישראל, היה שם על הציר. אבא רגיל דאבא סליק לארץ ישראל. כן, הוא היה בצורה קבועה, עולה מבבל לארץ ישראל, חוזר, כנראה ללמוד תורה. נח נפשי בחוץ לארץ. הוא נפטר בחוץ לארץ. עתו אמרו לרבי אלעזר, סיפרו לו שאולה נפטר. אמר, אנט אולה על אדמת, אדמת מעט עמות? כן, הוא התפלא, הוא אמר, איך אולה שאתה כל כך, היית כל פעם עולה לארץ ישראל, איך, כן, אתה מת על אדמה טמאה? אמרו לו, ארונו בא, כן, הארון שלו, העלו אותו לקבורה בארץ ישראל. אמר להם, אינו דומה קולטתו מחיים לקולטתו לאחר מיתה. עדיין הוא היה לו כואב על זה, כלומר, זה לא אותו דבר, כמו מי שהארץ קלטה אותו מחיים, לעומת מי שהארץ קלטה אותו לאחר מיתה. יש סיפור, ממליץ לכם, יש ספר, כתבה אותו בת שבע סדן, הקלה של הרב אלי סדן, בסדר? שהיא בעצם הבת של הרב אלי אורוביץ זצ"ל, ואשתו, כן? שזוג אורוביץ, נכון שהוא נרצח בחברון, בקריית ארבע, לפני הרבה שנים, מה זה הרבה? הרבה שנים. ספר נקרא אין יותר גיבול, בסדר? א', זה ספר מומלץ, מאוד אמוני ומאוד חזק. אז היא מספרת שם, ככה בדרך אגב, כאילו, מספרת את הסיפור של ההורים שלה, והיא מספרת גם מי היו ההורים שלהם. אם אני זוכר נכון, אם אני לא מבלבל, נדמה לי שהיא סיפרה על אמא שלה, כן? דינה אורוביץ, זכרה לברכה, שהאבא שלה, כן, ההורים, היא הגיעה מחוץ לארץ, מארצות הברית נדמה לי, ואבא שלה, הוא החליט, כבר אחרי שכבר היו בארץ והתחתנו וכו', הוא החליט שהוא עולה לארץ ישראל. לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל זה היה משהו כאילו, הוא עלה לארץ ישראל, הם הלכו לאיזה יום אחד ככה, לא זוכר, לים כזה, משהו, לא זוכר, זה כאילו, לא זוכר בדיוק מה היה, אבל הגיע לארץ ישראל, הם חגגו את זה, זה יום אחד, וממש תוך כמה, פתאום הוא נפטר. ממש סמוך לה, והיה לה קשה עם זה, כאילו. אבל אני חושב שאפשר להביט על זה גם כן, מתוך הגמרא פה, שכאילו הוא זכה שארץ ישראל תקלוט אותו מחיים. כמו שהגמרא אומרת, אינו דומה קולטתו מחיים לקולטתו לאחר מיתה. ודאי מעלה, ראינו, רב ענן אמר, גם מי שקבור בארץ ישראל זה מעלה. גם הוא נפטר בחוץ לארץ. הרב אליהו זצ"ל העלה את העצמות של, זוכרים, של אחידה? של אחידה. גם זה היה סיפור מבהיל, הסיפור הזה. כל המטוס שם רעד, הוא פתח את כל העצמות, אבל הוא כשהוא פתח וכל המטוס רעד, כולם ברחו, רק הוא נשאר. ואז הוא אמר, הוא דיבר עם אחידה, הוא אמר, אני עושה את זה לפי השוט שלך, שאתה פסקת שכן שזה עניין גדול לעלות, נפטר גם כן, שנקבר כבר בחוץ לארץ, לעלות, הוציא את העצמות, לעלות על ארץ ישראל. לפי זה עכשיו אני עושה, ואז נרגע שם המטוס. בכל אופן, הוא העלה את העצמות שלו לארץ. וודאי שזו זכות גדולה גם מי שנקבר בארץ ישראל. כמו שיעקב אבינו גם, נכון, ויוסף, ביקשו שיעלו את העצמות שלהם ממצרים להיקבר בארץ ישראל. אבל מה שאומר פה רבי אלעזר, שזכות יותר גדולה מי שהארץ קולטת אותו מחיים. שהוא נמצא כבר בארץ ישראל כבר כשהוא חי, אפילו אם זה ביום אחד. כן, אפילו אם יום אחד, אפילו אם מולה היה מגיע כאילו, הוא עדיין חי ונפטר בארץ ישראל, זה כבר מעלה אחרת, ככה משמו פה בגמרא. טוב, עכשיו יש פה סיפור. ההוא גבוה דנפלה ליבמה בי חוזה, עתה לקמד רבי חנינה. כן, נפלה לו יבמה מחוץ לארץ, בי חוזה. אחיו היה נשוי לאישה בחוץ לארץ, נפטר בלי בנים, והוא בעצמו גר בארץ ישראל, אז הוא בא לרבי חנינה. אמר להם, מהו למייחת לרדת, כאילו לרדת מהארץ ולייבם אותה? אמר לי, אחיו נשא כותית ומת, ברוך המקום שהרגו, והוא ירד אחריו. תקשיבו, זה ביטויים קשים. אחיו נשא כותית ומת, ברוך המקום שהרגו, והוא ירד אחריו. כאילו מה, אתה רוצה, אח שלך עשה כזאת שטות ואתה רוצה לרדת אחריו? מה זה נשא כותית? זה ביטוי פה. הרי ודאי שיהודיה, אם היא לא יהודיה, אין מצוות איבום, נכון? זאת אומרת, הביטוי פה נשא כותית. למה אומרים פה נשא כותית? תגיד, אולי בסדר שהוא גר בחוץ לארץ. מה זה נשא כותית? אומר המהרש"א, תראו רגע, נקפוץ לשלוש ב' אחרי זה נחזור. קראה כותית על פי מה שאמר לאל כל הדר בחוץ לארץ, כאילו עובד עבודת כוכבים. והיינו כותית. למה הוא קרא לה כותית? כי אמרנו שמי שגר בחוץ לארץ, כאילו עובד עבודת כוכבים. וכולי. הירושלמי, יש ביטוי אחר. תראו, עוד רגע נחזור לבבלי שם בכתובות, אבל בואו נראה את הירושלמי. תני בשם רבי יהודה, הבא ממדינת הים אסור לו לגלח. כן, יש איסור, במועד קטן, אז יש שם, הגמרא, המשנה אומרת שיש איסור להתגלח בכל המועד. כן, מועד קטן זה חול המועד. אסור להתגלח בכל המועד, חוץ ממי שלדוגמה יצא מבית האסורים, לא היה לו ברירה, בסדר, כל מיני מצבים כאלה מוגדרים, שאז מותר להתגלח בכל המועד. אומר ירושלמי, תני בשם רבי יהודה, מי שבא מחוץ לארץ אסור לו לגלח, אסור לו להתגלח, למה? רבי יהודה כדעתיד, רבי יהודה אמר אסור לפרוש לים הגדול, הוא סבר, רבי יהודה אמר אסור לפרוש לים הגדול, מי שעשה את זה, אז אסור לו להתגלח. כי הוא עשה כנגד רצון חכמים בעצם. מעתה, כהן שיצא חוץ לארץ, הואיל ויצא שלא ברצון חכמים, יהיה אסור לו לגלח. כי אסור לכהן לצאת, למה? כי יש טומאת ארץ העמים, אז עוד מעט נראה מה קורה לכל יהודי, אבל בוודאי לכהן זה יותר חמור. לכן יאסור לו להתגלח. חד כהן עתה לגבי רבי חנין, אמר לו, מה הוא לצאת לצור לעשות דבר מצווה, לחלוץ או ליבם? כן, האם מותר לצאת לצור? בשביל מצווה של חליצה או ייבום. אמר לאחיו של אותה איש יצא, ברוך המקום שנגפו, ואת מבקש לעשות כיוצא בו? אי דבא עם אמר אחין, גרסה אחרת, תקשיבו עכשיו לגרסה, אמר לי, אחיו של אותו האיש הניח חק אמו וחיבק חק נוכריה, וברוך שנגפו, ואת מבקש לעשות כיוצא בו. את ירושלמי אומר, איך הוא מתייחס לזה שיצא מהארץ? הוא הניח חק אמו וחיבק חק נוכריה. כאילו מביאים פה משל של ילד, שאימא שלו דואגת לו מאז שהוא קטן, מניקה, ילדה אותו, כן, הריון קודם, ילדה אותו, מניקה אותו, דואגת לו לבגדים, לאוכל, ככה שנים, ועד איזשהו שלב אומר, טוב, זהו, הולך לחפש אימא אחרת, הלך וחיבק חק נוכריה. אימא, הלך, איזה זלזול, איזה פגיעה יש פה באימא. ככה ירושלמי מתאר את אותו אחד שיצא מארץ ישראל לחוץ לארץ. כאילו, ארץ ישראל פה היא האימא, ואתה מזלזל בה ואתה הולך לחוץ לארץ, כן, זה ההתייחסות של ירושלמי. אז לכן, אם נחזור לגרסה, כן, שבבלי הוא נסע כותית. ואת מה זה נסע כותית? אז אפשר לפי זה לומר, כאילו, שהוא נסע כותית, זה לא את דווקא האישה יהודיה. אבל יש בזה איזה צעד, כביכול, חוץ לארץ היא הכותית. ארץ ישראל כאילו היא הקשר עם האישה, פה זה בירושלמי זה אימא, אולי בבבלי זה כמו קשר של איש ואישה, עוד מעט, אם נספיק נרחיב בזה קצת. והוא כאילו עוזב את ארץ ישראל, והולך כאילו לאישה אחרת כביכול, שזה חוץ לארץ. טוב, בואו נמשיך קצת בגמרא. אמר רבי אלעזר, מתים שבחוץ לארץ אינם חיים. כן, תחיית המתים, אומר רבי אלעזר, זה רק למתים שבארץ ישראל. הוא מביא פסוק, ונתתי צבי בארץ חיים, ארץ שצביוני בה מתי החיים, שאין צביוני בה אין מתי החיים. צביוני זה הצורה שלי, האופי, כביכול הארץ שבה יש השראת שכינה, שם המתים חיים. שאר העולם, כביכול אין שם תחיית המתים. כביכול, עוד מעט נראה רגע, יש פה עוד איזו הסתייגות מזה רגע, בסוף הגמר. אמר לרבי מקרא אחר אני דורש, אני לומד, אני דילגתי קצת, מפסוק אחר, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. כן, נותן נשמה לעם עליה. העם שעליה מקבל נשמה, רוח להולכים בה. אחרי זה, כן, ואז שואלים, אז מה עושה השני עם הפסוק הזה? לכדי רבי אבאו, אמר רבי אבאו, אפילו שפחה כנענית שבארץ ישראל מובטח לו שהיא בת העולם הבא. שפחה כנענית. זה שהיא בארץ ישראל, היא כבר זוכה לעולם הבא. אמר רבי ירמיה בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המהלך 400 בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן העולם הבא. כן? גם כן דבר עצום. ללכת 400 בארץ ישראל, זה כבר מקנה לאדם עולם הבא. בטח מי שהולך לא רק 400, אלא כל פעם עוד 400, עוד 400. אכן אומרים גם ש... גם על זה, וגם בגלל שארץ ישראל היא מסוגלת לתשובה, כמו שראינו בעבר, שמי שנמצא במקום חדש, כן, הולך 400 חדשות בארץ ישראל, שיערר בתשובה. כי יש פה כוח של תשובה וכוח של לזכות לעולם הבא. כל אדם הולך לטיול, או מגיע לאיזה עיר, או איזה רחוב שהוא לא היה בו, בארץ ישראל, יערר בתשובה. הוא זוכה פה להערה חדשה, כי כל נקודה ונקודה בארץ ישראל, כל רשות ורשות, כל 400, יש בה הערת שכינה מיוחדת. הרי כל מקום יש לו, כל ארץ ישראל יש בה הערת שכינה, אבל כל מקום יש לו את ההערה שלו, כמו שהארץ ישראל התחלקה לשבטים, לנחלות, כל נחלה של שבט לפי העניין. אז בעצם כל דלת אמות בארץ ישראל יש פה הערה מיוחדת של שכינה. אתה הולך ב400 חדשות, תערר בתשובה, תזכה לקלוט פה עוד הערה חדשה של השראת שכינה, תזכה לעולם הבא, תזכה לתשובה. זה דבר מאוד גדול. ואז שואלת הגמרא, ולרבי אלעזר, צדיקים שבחוץ לארץ אינם חיים? מה, אם... אמרת שרק מי שבארץ ישראל הוא זוכה לתחיית המתים. מה אם יש הרבה אנשים, כן? עמך כולם צדיקים, יש הרבה אנשים צדיקים, טובים, אנשים טובים, גם שנמצאים בחוץ לארץ, לא יזכו לתחיית המתים חס ושלום. אמר רבי הילה, על ידי גלגול. זאת אומרת, יש מה שנקרא הגלגול של העצמות, ו... שאז הם מגיעים לארץ ישראל והחיים מתוך ארץ ישראל. זאת אומרת, כן, יש גם חז"ל מביאים שמהר הזיתים היא בקע ומשם יהיה תחיית המתים. אז גם כן, אז אומרים שיש גלגול של העצמות שמגיעים לארץ ישראל ואז משם יש תחיית המתים. זאת אומרת, אז יזכו לתחיית המתים. אבל מה שהוא אמר שיזכו לתחיית המתים בארץ ישראל, אז זה לא רק מי שנקבר בארץ ישראל, גם מי שנקבר בחוץ לארץ יזכה, אבל הוא צריך לעבור גלגול, שלא יודע בדיוק מה או איך הוא קורה בדיוק, אבל בכל אופן זה גם יהיה. כן. מתקיף לרבי אבא סאלא רבא, גלגול הצדיקים צער הוא. כן, זה צער, אבל הגלגול הזה הוא צער, הוא לא קל. אמר רבי, מחילות נעשות להם בקרקע. כן, יש מחילות, ואז, כן, תת-קרקעיות, יכול להיות שחלק מהגויים עוזרים, אז חילים חלק מהמחילות האלה, לא יודע, ואז הם ככה מגיעים לארץ ישראל. ואז אומרת הגמרא, כתוב, נסתני במצרים וקברתני בקבורתם, כן? יעקב אבינו ביקש שיקחו אותו לקבור אותו בארץ ישראל. אם יש גלגול מחילות, לא יותר פשוט כבר שיהיה לו איזה מחילה תת-קרקעית, עוד ממצרים, ממצרים, כן, יש הרבה מחילות ממצרים לארץ ישראל. אז עוד לא היה, רוח הקודש היא. בכל אופן, למה הוא ביקש שיקחו אותו, למה לא בגלגול מחילות? אז אמר, כן, יודע יעקב אבינו שצדיק גמור היה, ואם מתים שחוץ לארץ חיים, למה יתרחת בניו? שמה לא יזכה למחילות. כן, הוא חשש שמה לא יזכה למחילות, ואז יהיה לו צער של הגלגול, ואז, כי צדיק שמחוץ לארץ הוא זוכה, אבל יזכות למחילות, כנראה צריך מעלה עוד יותר גדולה, יעקב אבינו חשש, לא יודע למה, כן, היה לו זה חשש, אז הוא אומר שיסעו אותי לקבור אותי בארץ ישראל. מה עם משה? הוא באמת התחנן להיכנס לארץ. נכון. הקדוש ברוך הוא שהוא לא ייכנס, כן. הוא התחנן להיכנס.
משה רבינו...
לא, ודאי הוא הכיר.
לא, אני אומר, אבל ההסתמות של זה...
איך זה יהיה? אני מעריך שיהיה מחילות, אבל לא יודע. לא יודע. בכל אופן, אנחנו רואים פה עכשיו, ודאי כל עניין פה, זה צריך להעמיק בו, אבל באופן כללי אנחנו רואים כמה חזל, איזה משקל הם נתנו לישיבה בארץ ישראל. זאת אומרת, ראינו כאן קודם כל מי שהתחלנו במצב השלם, מי שדר בארץ, זוכה לגור בארץ ישראל, הוא שרוי בלא אבון. משהו מאוד גדול, כן? כמובן שצריך להתאמץ גם לא לחטוא, זה לא אומר שעכשיו הוא יכול לחטוא. אבל הוא שרוי בלא אבון, הארץ היא מזכחת אותו, היא מביאה אותו לחיים יותר רוחניים, ובקלות הוא יכול לחיות הרבה יותר מאשר בחוץ לארץ, במצב כזה שהוא בלי אבון. אחרי זה ראינו שגם מי שלא לא גר בארץ ישראל, אבל הוא נקבר בארץ ישראל, זה מעלה גדולה. וראינו שיש עדיפות אפילו להגיע ביום האחרון, כן? אפילו אדם הגיע ביומו האחרון לארץ ישראל, ארץ ישראל קלטה אותו, גם ביטוי של קליטה, זה כמו איזה זרע שנזרע ככה באדמה, והוא נקלט באדמה, יש הבדל אם הוא נקלט שהוא חי או שהוא כבר מת, כן? כמו זרע. אם עדיין יש לו חיות, שם אותו באדמה, הוא צומח. הוא כבר איבד את החיות, אז זה כבר קליטה אחרת. אז גם אדם שהגיע שהוא חי, זה ודאי מעלה. גם אם הוא לא חי וקוברים אותו בארץ ישראל, אחרי שהוא כבר מת, זה גם כן מעלה גדולה. ותחיית המתים היא כוח של ארץ ישראל. גם אם בסוף אנחנו רואים בגמרא שגם מי שמת בחוץ לארץ והוא ראוי לתחיית המתים, כל ישראל שלהם חלק לעולם הבא, יזכה לתחיית המתים, אבל זה כבר על ידי גלגול, על ידי מחילות וכדומה. בסדר, אנחנו רואים כמה חזל נתנו פה משקל, וראינו את הסיפור עם אותו אחד שכביכול, כן, אחי ומת ולא בנים מחוץ לארץ, אז זה ביטויים קשים בגמרא, גם בבבלי, גם בירושלמי, כן, נסע כותית, ברוך המקום שהרגו, או אני אחי כימו וחיבק חיק נוכריה, בסדר, אז אנחנו רואים פה מכל הביטויים כמה חזל נתנו משקל לישיבת הארץ. אני רוצה, הפניתי פה לכוזרי, תסתכלו לבד, הוא מזכיר את הסיפורים האלה, אולי טיפה תוספות, אבל אני רוצה שנראה את הרב עובדיה זצ"ל, שהחודש היה גם יום פטירתו בג' בחשוון. שוט יחווה דעת. האם מותר לתושב ארץ ישראל לצאת לחוץ לארץ לסחורה או לטיול, על מנת לחזור אחר כך לארץ ישראל? תשובה ארוכה, אבל היא רצה. בואו נראה אותה ביחד, נוכל הדברים מדברים בעד עצמם. שנינו בספרי ורשת אותם ושבתה בארצה. מעשה ברבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר שהולכים לנציבים אצל רבי יהודה בפטר הלימון במדת תורה. נציבים, אני חושב, לכיוון איטליה, אם אני לא טועה. והגיעו לצידון, הגיעו עד ללבנון, כן? וזכרו את ארץ ישראל, זקפו עיניהם וזלקו דמעותיהם וקראו בגדיהם. וקראו המקרא הזה וירשת אותם וישבת בארצם. אמרו שכולה ישיבת ארץ ישראל כנגד כל המצוות שבתורה, חזרו ובאו להם למקומם. הם יצאו ללמוד תורה. אנחנו נראה את זה בגמרא, שזה אחד הדברים שמותר לצאת מארץ ישראל. למרות זאת, הם הצליחו להגיע עד צידון, כמה עשרות קילומטרים צפונה, וזהו, נשברו שם. ירדו עיניים דמעות, אמרו, לא יכולים לעזוב את ארץ ישראל, וחזרו, ויתרו בעצם על לימוד תורה מרבידה במטרה, שהם מגדולי הדור, וחזרו לארץ ישראל. השגות הרמב"ן בשכחת מצווה ד', הביא את הספרי הזה, כן, שזה שיבת ארץ ישראל שכולה כנגד כל המצוות שבתורה, ובתוספתא, בעבודה זרה שנינו כל היוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה, שכך נאמר בדוד, כי גרשוני יום מסתפח בנחלת השם, לאמור לכבוד אלוהים אחרים. וכי מי אמר לו לדוד לכבוד אלוהים אחרים? אלא לומר לך שכל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. וכן הוא אומר אצל יעקב אבינו, ושבתי בשלום על בית אבי, ואחר כך והיה השם לי לאלוקים. כבר נקרא את זה בעזרת השם עוד מעט, פרשת ויצא, קודם ושבתי בשלום על בית אבי, אחר כך והיה השם לי לאלוקים. וכן הוא בכתובות, ובתורת כהנים, ובלכות שמעוני, ובעבוד רבי נתן, וכו'. והנה בכתובות, מה שראינו קודם, אמרו כל אדם בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל אדם בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. וכן בספר הזוהר, ביתרו, ובתשובת הרשב"א, וכו' וכו'. רגע, בוא נראה, אתה יכול להפוך עכשיו אותך? מה זה? כן. הלאה. ולהסביר כוונת המאמר הנ"ל. יש להקדים דברי הזוהר הקדוש. הרב עובדיה עכשיו מסביר לנו, מביא זוהר הקדוש ומבאר אותו. פרשת וירא. דקוד שבריחו פעלי כל אמין והרען לממנן ושליחן. דברים שכבר ראינו ברמב"ן, אבל עכשיו בואו נראה זה, איך הרב עובדיה מביא אותם. הקדוש ברוך הוא חילק את כל העמים והארצות לממונים ולשליחים. וארד ישראל, ארץ ישראל, לא שאלית במלאכה. ולא ממנחה, אלא קוד שבריחו בלכודוי. ארץ ישראל אין מלאכים ששולטים עליה, לא שליחים, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ובגין כך ולכן העלה את עמו ישראל שלא שולט בהם אמונה אחר לארץ ישראל שלא שולט באחר. ואת לכל עם יש איזה שר, שליח, ששולט בו. כמובן כולם מתחת הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים. כל הארצות יש איזה שר ששולט בהם. יש עם שאף שר לא שולט עליו אלא רק הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. יש ארץ שאף אחד לא שולט עליו רק הקדוש ברוך הוא. לכן אומר הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא נתן את ארץ ישראל לעם ישראל. וכן בזוהר פרשת נוח, תחזי, דארד ישראל לא שר אלא ממנה ולא שליח אחר רבה מקודש בריך הוא בלכודוי. ובזוהר פרשת מקץ הביאו סמך לזה מהפסוק, בהנחה לעליון הגויים, בהפרידו בן האדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. ואת כל העמים הם כמספר בני ישראל, כמו שיש בעם ישראל 70 נפש שירדו למצרים, ככה יש בגויים 70 אומות, וכי חלק השם עמו, החלק של השם זה עם ישראל, יעקב חבל נחלתו. ובדרשות הר"ן, שכל הארצות חוץ מארץ ישראל נמסרו להנהגת הכוכבים והמזלות, לכן אמרו כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלה. שמצד שארצות העמים מסורות לשרי מעלה, ואי אפשר שתשתנה הנהגתם אלא על צד הפלא, וכמו שפרשו על הפסוק, כי לא יישא לפי שכם. לכן הדר בחוץ לארץ מצד היותו תחת כוכב המזל, אין תפילתו נשמעת כל כך. וגם בחוץ לארץ יש ניסים, אבל זה פלא גדול שם. למה? כי זה שם, הכל עובר דרך שליחים, הרבה בירוקרטיה שם עד שזה מגיע, כאילו. מה שנקרא בארץ ישראל, שאינה תחת ממשלת קצין שוטר ומושל, כי משה מתברך לבדו, ארץ אשר השם אלוקך דורשת תמיד, עיני השם אלוקך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. והתפילה נשמעת שם ביותר, כמו שראינו את זה גם כשדיברנו על התפילה בארץ ישראל. זה שאמר, זנח אלוהי נכר הארץ, כי הלאות כולה מלבד השם יתברך לבדו, נוכרים הם בארץ היין שם, וראה את הרמב"ן שראינו אותו כבר. ומרן אחידה, בפתח עיניים, הסביר גם כן בשם המקובלים, מה שאמרו כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לאלוה. כי מדינות חוץ לארץ נתנו תחת השפעת הכוכבים והמזלות ושרי אומות העולם. כי ל-70 שרים של אומות העולם נותן הקדוש ברוך הוא לכל שר אומה אחת תחת שלטונו. וגם האדמה שרם עליה. וכשישראל בגלות בחוץ לארץ כל התורה והמצוות שעושים שם עולים למעלה באוויר ארץ העמים לרשות השר שולט במקום ההוא. ומשם יעלו לנוכח פני השם ובינתיים אותו שר נהנה מהם. כשעם ישראל מקיים מצוות בחוץ לארץ, אז קודם כל זה מגיע לשר המושל באותו מקום. אחרי זה הוא צריך להביא את זה לקדוש ברוך הוא. אבל בינתיים הוא נהנה, זה עובר דרכו, זה כבר לא מגיע ישר לקדוש ברוך הוא, כן?
איך אפשר להגיד כאילו כל הדברים האלה? כי בסופו של דבר גם כל התנון באפלית וכל הרבנים כאילו שכתבו את הגמרא, הם לא חיו בארץ ישראל.
נכון, אז מה?
אז כל התפילות שלהם, כל מה שקרה על זה.
זה במעלה פחותה, לא כתוב שהתפילה לא נשמעת. הוא אומר לך, הרב עובדיה, לכן אמרו להתפלל לכיוון ארץ ישראל. מכוח זה התפילה תשמע, אבל זה במעלה אחרת. כן? בבבלי עצמו כתוב, נראה את זה בהמשך, במחשכים מושיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל שהוא משול לחושך. לעומת הלבוד ארץ ישראל שהוא משול לאור. הבבלי בעצמו אומר את זה. יש, כן, יש מעלה אחרת. לתלמיד חכם של ארץ ישראל, ותלמיד חכם של בבל. כן, ודאי. ואנחנו, חז"ל אומרים את זה. לכן אין העבודה נראית להשם לבדו, לפיכך הדר בחוץ לארץ דומה כמי שנולד, כאילו עובד עבודה זרה. מה שאין כן הדר בארץ ישראל, שהיא תחת שלטון הקדוש ברוך הוא בלבד, בכבודו ובעצמו, לכן הוא דומה כמי שיש לו אלוה, נראה שזה הטעם שקנו חז"ל, שעומד לפעמים בחוץ לארץ, לכוון פניו כנרת ישראל, ירושלים וכו'. כיוצא בזה כתב ההפלאה בכתובות, הוסיף שמצינו כן זה אצל אברהם אבינו, כשאמר לו הקדוש ברוך הוא לעלות לארץ ישראל, ואז ועזך לגוי גדול. ופרשו חז"ל בפסחים, זה שאומרים אלוהי אברהם, כי רק אחר עלייתו לארץ ישראל ייחד השם יתברך אלוהותו עליו. רק, מתי נקרא אלוהי אברהם? רק אחרי שהוא עלה לארץ ישראל. זה העזך לגוי גדול, שהשם ייחד את שמו על אברהם, זה תלוי בזה שהוא בא לארץ ישראל. ועדיין צריכים אנו למודי פירוש שמאמר כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. מה זה דומה? אם זה דומה, משמע שזה לא ככה, שבאמת יש לו אלוה. ואותו דבר הפוך, כן? סליחה. אם אתה אומר כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, מה אני שמע מפה? שכאילו אין לו אלוה. חס ושלום, כן? הוא רק דומה. ולהפך, מי שבחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, אז משמע שיש לו אלוה. הוא רק דומה. זה סותר גם אחת השנים, יכול להיות שמי שבארץ ישראל אין לו ומי שבחוץ. אז מה זה הדומה הזה? שואל הרב עובדיה. ומבאר, מביא את פירוש ההפלאה, כי בוודאי אין להעלות על הדעת שקבלת אלוהותו יתברך אינה על ידי עשיית קיום המצוות אלא בדירת ארץ ישראל בלבד. את לא יכול להיות, אומר הרב עובדיה, שמי שמקיים מצוות בחוץ לארץ הוא כאילו לא נחשב שהשם הוא אלוקים שלו. לא יכול להיות כזה דבר. אלא האמת היא שהמקבל עליו עול תורה מצוות הוא שיש לו אלוה. ומכל מקום, הדר בארץ ישראל, אף על פי שפרק מעליו עול תורה ומצוות, כיוון שקיבל עליו מצוות יישוב ארץ ישראל, כבר הוא דומה למי שיש לו אלוה. שלמה לתת לכם את ארץ ישראל, לתת לכם לאלוקים. אומר הרב עובדיה, יהודי שבארץ ישראל פורק עול, אבל מקיים מצוות יישוב הארץ, דומה כמי, זה הכוונה של חז"ל, דומה כמי, כי באמת הוא לא קיבל את אלוהותו יתברך. הוא פורה כל. אבל זה שהוא מקיים מצוות יישוב הארץ, בכל אחד ברמה שלו, והיום זה לימוד זכות עצום. שהוא כמה נערים, בצורה פשוטה, נערים שמתגייסים לצבא הגנה לישראל, מוכנים להשקיע מזמנם, מכוחם ומרצם, עד כדי למסור את נפשם בשביל ארץ ישראל ועם ישראל. זה דומה כמי שיש לו אלוה, אפילו שלא מקיימים מצוות, נחשב שהם קיבלו את אלוהותו יתברך. וכל מי שגר בארץ ישראל, כן? כמובן שככל שמקיימים את זה יותר לשם המצווה, יותר מצד אהבת הארץ, כמובן ש... ככל שהמודעות יותר גדולה, גם האור שנולד מזה יותר גדול, זה בוודאי. בוודאי שמי שגם קיים מצוות וגם גר בארץ ישראל, בוודאי שזה עוד יותר גדול. אבל עצם הדבר הזה, תחשבו, רוב מוחלט של עם ישראל שנמצא פה בארץ היום, ויכול לוותר על זה ולרדת לחוץ לארץ ולהסתדר כלכלית יותר טוב, או לא יודע מה, או מצב ביטחוני, לא יודע מה, כל מיני עניינים כאלה ואחרים, למרות שהמצב הביטחוני, סימן שאלה, איפה ליהודי הכי בטוח לגור, זה לא סימן שאלה, זה די ברור שבארץ ישראל. קיבלנו זה תזכורת, מקבלים מדי פעם, גם לאחרונה. אבל בכל אופן, כל מי שמחליט לגור פה בארץ ישראל מאיזושהי סיבה שהיא, הוא מקיים מצוות יישוב הארץ, דומה כמי שיש לו אלוה. ומי שדר בחוץ לארץ, תקשיבו מה הרב עובדיה, אפילו קיבל עליו עול תורה מצוות, באמת יש לו אלוה, אף על פי כן, כיוון שדר בחוץ לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה. יהודי, ירא שמיים, קיים תורה מצוות בחוץ לארץ, אז ודאי שנחשב שיש לו אלוה. אבל דומה כמי שאין לו אלוה. כאילו יש פה איזה דמיון, דמיון למישהו שאין לו אלוה. למה? כי אתה, האדם הזה נמצא בחוץ לארץ, תחת ממשלה של שרים, של כוחות אחרים, כמובן הכל תחת הקדוש ברוך הוא, אבל זה כאילו יש פה, זה כבר לא אלוקות ישירה. הם מקבלים השפע מהשם ידבר, משפיעים אותו שוויין. אם כן, הם ניזונים על ידי שליח, וכו' וכו'. הוא אומר שלכן, מביא שם ש... יש מי שאומר, מביאים ש... הגמרא בערכין. משה רבנו שלא הייתה לו זכות ארץ ישראל, למה משה רבנו לא ביטל את היתר עבודה זרה ורק עזרה? אומרת הגמרא, כי משה לא הייתה לו זכות ארץ ישראל. ישוע בן נון, כן הייתה לו, הוא היה צריך כבר לבטל, אבל זה בסוף נשאר עד אנשי כנסת הגדולה והם ביטלו. אבל מה רואים? יש כוח לארץ ישראל לבטל עבודה זרה. משה רבנו שלא היה בארץ ישראל עם כל המעלה, אין עוד מישהו כמו משה רבנו. אבל בגלל שהיה חסר לו את כוח של ארץ ישראל, לא יכול לבטל יצר של עבודה זרה. אז רואים שיש קשר בין קבלת אלוהות השם יתברך לבין זה שנמצאים בארץ ישראל. והמעיין בכתובות, עיניו תחזן המישרים, מה שראינו קודם, כמה הפליגו חזל בשבח מצוות ישיבה בארץ ישראל, וזה לשון הרמב״ם. גדולי החכמים היו מנשקים בתחומי ארץ ישראל את אבניה ומתגלגלים באפרה. וכן הוא אומר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכוננו. אמרו חכמים, כל השוכן בארץ ישראל אבונותיו מחולים. שנאמר ובל יאמר שכן חליתי, ים יושב בנשוא אבון, אפילו הלך בארבע עמוד זוכל לחיי עולם הבא, וכן הקבור בארץ ישראל נתחפר לו. כאילו המקום הקבור בו מזבח כפרה, שנאמר וכפר אדמתו עמו, ורעות במאירי וכו' וכו', והרב עובדיה מעריך שם, טיפה קיצרנו. עכשיו אחרי כל ההקדמה הזאת, עכשיו אומר אותו, עכשיו אפשר לבוא, להתייחס לשאלה. מי זה שזוכר את השאלה? אם מותר לצאת מהארץ לפרנסה או לטיול, על מנת לחזור לארץ ישראל. זאת אומרת, קודם כל בוא נעשה סדר, שנבין מה זה לגור בארץ ישראל, מה זה לגור בחוץ לארץ, עכשיו נתחיל לדבר. ומעתה נבוא לעניין השאלה, כי הנה רבנו הרמב״ם פסק בזו הלשון, אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ לעולם, אלא ללמוד תורה ולישא אישה, או להציל מן הגויים ולחזור לארץ, וכן יוצאו לסחורה. אבל לשכון בחוץ לארץ אסור, אלא אם כן חזק הרעב בארץ, ואף על פי כן אין זה ממידת חסידות. שהרי מחלון וקיליון שני גדולי הדור היו, מפני צרה גדולה יצאו ונתחייבו כליה למקום, למה? כי הם נדרשו למידת חסידות. גדולי הדור לא יכולים להתנהג כמו ההלכה של המון העם, ומה שמידת חסידות, אז זה נתבע מהם. איך אתם גדולי הדור יצאתם, אפילו שעקרונית בזמן רעב מותר לצאת מהארץ, אבל עכשיו גדולי הדור יוצאים, אז מה אתם רוצים שיהיה? כאילו עכשיו, מה מרגיש מי שנשאר? כולם מסתכלים עליכם, אם זה אדם פשוט יוצא, בסדר. ידברו עליו קצת מאחורי הגב וזהו, אבל גדולי הדור יצאו, אז מה יגידו? והמקור לדבריו מסכת עבודה זרה, אין יוצאים מארץ ישראל לחוץ לארץ, אלא ללמוד תורה ולישא אישה. וכתבו התוספות, שדווקא לשתי מצוות אלו ולא לשאר מצוות. והקשו ממה שאמרו בכתובות על אדם אחד שנפטר אחיו בחוץ לארץ בלי בנים. ראינו, נכון? בא לשאול את רבי חנינה, לאיבום, מצווה מן התורה, ישיב לו רבי חנינה, אחיו חיבק חיק נוחיה באמת, ברוך המקום שהרגו, הוא ירד אחריו. והרי כאן, תראו לצאת החוץ לארץ כדי לישא אישה. הרי אמרנו, אם הגמרא אומרת שבשביל לישא אישה מותר לצאת לחוץ לארץ, אז למה עכשיו כשהוא שאל אותו אם מותר לו לייבם את אשת אחיו, וכן, למה זה לא בסדר? ולמה אמרו על האח שלו שיצא והתחתן עם אישה שם בחוץ לארץ, למה הוא לא היה בסדר? הרי מותר לצאת לישא אישה. תרצו התוספות ששם מדובר שיורד לחוץ לארץ על מנת להשתקע שם לדור יחד עם יבימתו. ואילו כאן שהתירו לצאת לחוץ לארץ לישא אישה, אנו דווקא באופן שדעתו לחזור לארץ ישראל. ואת אותו אחד שאל, לא רק לצאת לייבם אותה ולחזור איתה לארץ ישראל. אם זה מה שהיה שואל, אמרו הוא בסדר. אבל הוא שאל אם הוא יכול ללכת לגור איתה שם. ועל זה אסור. למרן בית יוסף בתשובה לאבן העזר כתב שדווקא לצורך מצוות פריאה ורבייה התירו. למה? כי זה מצווה גדולה. למצוות איבום לא התירו. כיוון שהיבם קיים כבר מצוות פריאה ורבייה. זאת אומרת, האח החי הוא כבר קיים מצוות פריאה ורבייה. זה לא ש... אם הוא לא קיים והוא אמר אני רוצה להתחתן איתה, אז לא רק בגלל מצוות איבום מותר לו, מותר לו ללכת להתחתן איתה. אבל הוא כבר קיים מצוות פריה ורבייה, עכשיו הוא רוצה לקיים מצוות איבום. לזה לא יתירו. למה? כי פריה ורבייה זה מצווה גדולה. ככה, מצווה רבה. היא עוד משמע פה יותר ממצוות איבום. לזה יתירו, לזה לא יתירו, כן?
רואים אבל גם בירושלים ראינו שיש בהם הלכלות, לא רק הלך לאבן. גם אם החליצה היה פה בעיה, זאת אומרת שעצם זה שאתה הולך, גם אם אתה הרי, ראו שהוא לא יחלוץ להישאר שם, אין לו מה לעשות.
כן, נכון.
אז שאלה לדעתי כאילו שיותר, אנחנו יודעים שבאדם יכול לעלות לארץ וכאילו, הוא לא חייב לתת כתובה אם שאתה רוצה להישאר בחור. כן. אבל הוא עדיין צריך לעשות את מעשה הגירושין.
נכון.
אז לכאורה יש לה זיקה, אם הוא לא חלץ, יש לה זיקה אליו.
אתה צודק. לכן קודם כל זה בעיה שלה, לא של עקרונית.
לא, אבל שלה.
כן, אבל זה היה בית יוסף. אבל מה הוא תרץ? הוא תרץ קודם, והוא אחרי זה אומר הכסף משנה בעצמו, כן, הבית יוסף הכסף משנה. אז הוא אומר שגם לדברים האלה מותר רק על מנת לחזור לארץ ישראל. זאת אומרת, יש בו שני תירוצים. או להבדיל במצוות פריה ורבייה למצוות איבום, שהתירו לישא אישה אבל לא ליבם, ואז ליבם, אז תגיד, אז היא צריכה לעלות לארץ. זה עניין שלה, עכשיו אני לא יוצא, את רוצה תעלי. אבל יש פה עוד צד להגיד ששם הבעיה הייתה שהוא התכוון לרדת ולהשתקע שם. אז אמרו לו, לא, גם למצווה אתה לא יורד להשתקע, אלא להשתקע שם אסור בכל אופן.
זאת אומרת, במקרה של הירושלמי, אותו בן אדם, כדי לא לקבל את האמירה הזאת מזה, זה היה כאילו להגיד לה לבוא לארץ, לחלוץ ושתלט.
או לרדת לשם.
אבל זה לא לשון הירושלמי, זה לא לשון הירושלמי, זה שבלו כאילו, אחרי שאותה איש, אני אחרי כמו חיבק חינוכיה, וברור שאני גפוג, ואתה רוצה לחזור, כאילו...
לא, כתוב, אתה מבקש לעשות כיוצא בו, מה זה לעשות כיוצא בו? לגור שם.
כן, אז למה לא יגיד לו לחלוץ?
אותו עיקרון.
הוא אמר לחלוץ, זאת אומרת שעצם היחס לעניין הזה, זאת אומרת עצם השאלה הזאת, של היציאה לחוץ לארץ, לא משנה מה אתה עושה שם, זה כבר דבר שלי. זאת אומרת שאולי מדברים פה על מידת חסידות, לא יודע,
עכשיו. אולי.
אבל כאילו, אני רואה פה שזה לא משנה אם אתה הולך להם להשתקע, לא משנה מה המעשה שאתה עושה שם, כי יש כאן שני דברים שהם לכאורה הפוכים, יש לנו את מלאכת האיבום עצמה, ויש לנו את החליצה, שזה בדיוק הדבר הפוך, זה כמו קידושים וגירושים. אז כאילו, עצם היציאה מהארץ לא משנה לאיזה דבר, עדיין זה נכנס בתור דבר שלילי.
או שנגיד שירושלמי אומר בסוף המצוות איבום היא העניין, או החליצה זה גם צד אחר, אבל בסוף אותו עניין, זה מתייחס בסוף להמשיך, נכון, את האח שלו. אז כאילו אומרים, האח פה הוא עשה מעשה שהוא כביכול לא ראוי עכשיו להמשכיות, הוא יצא, התחתן, השתקע בחוץ לארץ.
כל יחס לא.
אז עכשיו אתה לא צריך, לא מחויב עכשיו לזה. היא רוצה להתעלם, זה עניין שלה כבר, אבל להמשיך שם אחיו המת, זה שייך בארץ ישראל. רואים את זה גם, זה קשור לנחלה, נכון? גם במגילת רות, רואים שהאיבום שם של רות, כביכול, זה לא איבום רגיל, נכון? זה לא הצורה הרגילה, אבל זה אותו עיקרון של איבום, הולך ביחד עם נחלה. למה? כי המשכיות היא דרך האישה ודרך הנחלה גם כן. גם, נכון, והיה חוסן ישועות איתך, והיה מונעת איתך חוסן ישועות חוכמת ודעת, חוסן זה סדר נשים, כך אומרת הגמרא. ונחלה נקראת אחסנה. למה שני הדברים האלה, גם אישה וגם נחלה, הם הדברים שיוצרים את ההמשכיות של האדם.
אני חושב שמוזכר שם שהיא רצתה, זה שהיא ידע שהוא לא ייתן שאלה בנו,
אוקיי. אז בכל אופן אנחנו רואים שיש קשר פה בין האיבום לבין הנחלה, וכאילו יש פה איזו אמירה אולי מתוך מה שאתה אומר, שהוא כאילו עזב את ארץ ישראל, בזה הוא איפה שהוא קראת את ההמשכיות שלו, אז עכשיו איבום וחליצה לא שייכים בו, כאילו לא, בסדר, יכול להיות שאם ניקח את מה שאתה אומר. אבל בכל אופן הרב עובדיה אומר, הבעיה שם הייתה שזה היה בכוונה להשתקע. גם מה שמותר לישא אישה, זה רק לא כדי להשתקע בחוץ לארץ, זה לצאת, למצוא אישה ולחזור. ואיבום אפילו אומר ספק אם מותר, אפילו בשביל לחזור ספק אם מותר, אבל גם אם מותר זה בטח רק בשביל לחזור, לא כדי להישאר שם. ומה שהתיר הרמב״ם לצאת לחוץ לארץ לסחורה, מכל הדבריו בירושלמי וסנהדרין, לעניין איסור ישיבה בארץ של מצרים, שנאמר לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד, אמרו זה בירושלמי, לישיבה אלא אתה חוזר, אבל חוזרת לסחורה לפרקמטיה, ולכבוש את הארץ. כל שכן בשאר מדינות שבחוץ לארץ שאין איסור לצאת לסחורה, בלבד שיהיה על מנת לחזור לארץ ישראל. והוא מביא עוד מהגמרא במועד קטן שראינו, וכו', לטוב, בואו נמשיך קצת, נדלג הלאה.
מה זה?
שגם פרנסה זה רק על מנת לחזור לארץ ישראל. אדם לא יכול להגיד, אני יוצא לפרנסה עכשיו, לגור עכשיו עשרות שנים בחוץ לארץ. תצא, אתה צריך פה איזה, לא יודע, איזה משהו ספציפי, לעשות כמה עסקאות, טיפה לצאת מחובות או משהו, אבל לחזור לארץ ישראל, לא להשתקע שם, בלי נדר, בהמשך השנה, נראה על זה גם עוד איזה משהו בהקשר אחר, אבל בכל אופן אומר, גם לפרנסה זה רק על מנת לחזור. אבל היוצא, אני בעמוד 3, שורה שלישית. אבל היוצא לשוטט ולראות, לא יתירו לו לגלח, כן? מה שתירו לחזור, להתגלח בכל המועד, זה רק מי שיצא לסיבות משמעותיות, אבל מי שיוצא לשוטט ולראות, כן, מה שנקרא לטייל בעולם, וחוזר לארץ ישראל, לא יתירו לו לגלח. וכולי. הוא כותב, אבל היוצא מארץ ישראל לארץ ישראל, מחוץ לארץ לחוץ לארץ, ולא פנה לגלח קודם מועד, אפילו אחלה שוטט מותר. אבל מי שיצא מארץ ישראל לחוץ לארץ, זה לא. וכולי. מכל זה למדנו שלצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ לסחורה ולהרווחה מותר. ואילו לצאת לטיול אסור. אז אני מאיר, לא ראיתי עכשיו עוד שוטים, אבל זכור לי שבצורה פשוטה יש היום הרבה על מי להסתמך, גם מי שיוצא לטיול. בסדר? הרבה, כן. פוק חז עם הים הדבר, ורואים שהרבה אנשים גם יראה שמיים יוצאים לטייל בחוץ לארץ. אחד ההיתרים, מה שמעתי פעם מהרב ויצמן, זה שהיום טיול הוא משהו הרבה יותר פשוט. זאת אומרת, פעם גם טיול היה חשש גדול. זאת אומרת, יציאה, כל יציאה, הפלגה בים, וטיסה במטוס לא היה, אבל כאילו, זה דברים שהיה סכנה מאוד גדולה. אנחנו יודעים כמה שניסו, גדולי ישראל, שניסו לעלות מחוץ לארץ לארץ ישראל, והיה ממש את סכנת נפשות.
של לחזור. עד בעניינים, זאת אומרת,
שגם אתה יוצא
יותר קשה לך לחזור. היום,
קלות החוזר. כן, היום זה כן, אתה יכול לצאת בבוקר, לחזור אחר הצהריים, כאילו זה... אז לכן זה אחד היתרים, מה זה?
יותר זול, ממש
פעם לזה. כן, לצערנו. אז זה אחד היתרים, אבל השאלה אם מחפשים היתרים, בסדר? זאת אומרת, מי שמחפש את היתרים, יש לו היום איך למצוא אותם. אז אני לא, השוט הזה לא הבאתי אותו בשביל הלכה למעשה, הבאתי אותו דרך כדי לקבל את הרושם של כאילו מה הרב עובדיה, כאילו איך הוא מתייחס לזה. הלכה למעשה, מי שיחליט לצאת, יש לו על מי לסמוך. השאלה אם אנחנו מחפשים את היתרים לצאת, או מחפשים את ה... איפה אנחנו מחפשים? מחפשים להישאר או מחפשים לצאת? טוב, הוא מביא כאן עוד, וטוב, בואו נקרא רק את הסיכום. מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ לצור פרנסה ולסחורה, בלבד שעל מנת לחזור לארץ בהקדם, אבל להשתקע בחוץ לארץ אסור. ואסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ לטייל, אפילו על מנת לחזור לארץ ישראל. מותר לצאת לחוץ לארץ ללמוד תורה לישראל ישראל על מנת לחזור לארץ ישראל. לכן מותר לצאת בשליחות המוסדות הרשמיים בארץ ישראל ללמד תורה לבני ישראל בגולה, לחזקם תורה וירת השם. אפילו אם נסתיים הזמן שהוסכם עליו עם מוסדות שבארץ ישראל, רשאי להמשיך ללמד תורה, להגדיל תורה ולהדירה, עד אשר ימצא ממלא מקום מתאים ואז לחזור לארץ ישראל. כן, אז שומעים את הרב עובדיה, זצ"ל, כמה הוא, כן, הוא לקח את מאמרי חז"ל ואת הפוסקים. לצאת מארץ ישראל זה דבר שהוא לא בקלות, בכלל לא בקלות. אם כבר יוצאים, זה רק אם אתה, רק אם יש לך כבר כרטיס חזרה, כן? אתה קונה, היום אפשר לקנות גם עם כרטיס חזרה. אם מישהו כבר יוצא, שיקנה כבר גם שיהיה כרטיס חזרה, כדי שיש לו את ה... אז, אבל שאלה אם לצאת. טוב, הרב עובדיה אומר לא לצאת את יום. טוב, בואו נראה עוד כמה דברים קטנים. חסד לאברהם, זה, נדמה לי, זה הסבא של החידה. אז הוא חולק למעיינות ונערות. אז שם הוא מביא במעיין ג' נער י' לבאר סוד ארץ ישראל וישיבתה. הבאתי פה קטע קצר. בעניין ארץ ישראל הם וב חלוקות. יש שש מדרגות. האחת, מי שלא נכנס בכלל ועיקר. כל חייו לא היה לעולם אף פעם בארץ ישראל. השני... השנייה, מי שראה אותה בריחוק ראייה לבד, זה כבר מעלה. זכה לראות את ארץ ישראל, כמו משה רבנו, כן, זה כבר מעלה. השלישית, מי שנכנס בה, ויצא ומת חוץ לארץ. זאת אומרת, הוא היה פעם בחיים בארץ ישראל, זה כבר מעלה. הרביעי, מי שנכנס בה, וישב בה, ועמד עד יום מותו ומת שם. החמישי מי שנולד בה וכל ימי חייו בא לעולם. השישי מי שנכנסו עצמותיו אחר מותו שם. מה זה אומר, זה קשור? לא, זה לא...
לא היה הדרגה כזאת?
לא, עד עכשיו היה הדרגה, אבל זה לא הדרגה, אתה צודק. אתה צודק. אבל זה היה אמור להיכנס איפשהו באמצע, אבל בסדר, נכון. אז יצחק אבינו, יצחק אבינו, יש לו מעלה מיוחדת, שהוא שייך במיוחד לקדושת ארץ ישראל, הוא זכה למעלה הכי עליונה. כן? אברהם אבינו עלה לארץ ישראל. יעקב אבינו נולד בארץ, יצא וחזר. מה?
המעלה שכאן זה עדיין ברצף, שהוא
גם
פשוט
צריך להיכבד.
זה לא, כי
הוא
בחוץ,
הוא מת בחוץ לארץ, רק העצמות נכנסו.
זה מאוד תמור.
אוקיי, יפה. יש פה ספר אורות? יש כאן?
חמישי.
יש בתורת אמת.
המשיב
היה
צריך להדגיש לי
שהוא מת ברור. לא נספיק, לא נורא, אני אגיד בעל פה ואחרי זה תראו, אני אראה את זה פעם אחר. שכחתי באמת להגיד. טוב, חבר'ה, רגע, בואו שנחזור. יצחק אבינו, עוד רגע נחזור לשאלה של נריה, שאל מה קורה, מי שיוצא, שליחות המוסד, בסדר, מרגל עכשיו, שגר בחוץ לארץ, מגיע מדי פעם לביקור בארץ בצורה חשאית, עכשיו מה, איך להתייחס אליו? אז עוד רגע נענה על זה. אבל יצחק אבינו, יצחק אבינו, היה לו משהו מיוחד בקדושת הארץ, הוא זכה למעלה הכי עליונה מכל שלושת האבות, שהוא לא יצא, כל החיים שלו הוא בארץ ישראל. אומר השלה הקדוש, אז קודם כל רשי הבאנו, אל תרד מצרימה, למה? שאתה עולה תמימה ואין חוץ לארץ כדאי לך. יצחק אבינו הרי הוא עלה על המזבח, הוא היה ממש עולה תמימה, קדושה מאוד עליונה, מסירות נפש גמורה, טוטלית הקדוש ברוך הוא, אז אומר אתה... לא ראוי שתצא לחוץ לארץ, אבל מעלה כל כך עליונה של קדושה שצריך להישאר בארץ ישראל, חזל מביאים או ראשונים, רבותינו, שזה כמו קורבן שאסור להוציא אותו, אחרי שהוא כבר התקדש, אסור להוציא אותו מירושלים. נכון? מעשר שני כבר שנכנס לחוץ לירושלים, אסור להוציא אותו מהחומות. אז גם יצחק, בגלל שהוא כבר עלה למזבח, לא יכול יותר לצאת מארץ ישראל. והשלה הקדוש מביא, הנה יצחק להתקדש בקדושת ארץ ישראל, להתברך במאוד בארץ ישראל, כי נזרע בקדושה. יצחק, הוא נזרע בקדושה, אני חושב שמה הכוונה? שהוא... מה זה? אחרי הברית מילה. כן, בארץ וברית מילה, ראינו בשיעור הקודם, עניין של ברית מילה בארץ ישראל, נכון? שהם קשורים אחד לשני, שברית מילה היא שייכת במיוחד לירושת הארץ, לכן כל המאבק שם הערבים, בני ישמעאל שמקבלים ברית מילה, אומר הזוהר הקדוש, יהיה מאבק לפני הגאולה, עד שתיגמר הזכות שלהם, ואז אנחנו נירש את כל הארץ, בעזרת השם יורה בימינו. ויצחק, בגלל שהוא נזרע בקדושה, הוא זכה לארץ ישראל, לקדושה, נתברך במאוד בארץ ישראל. גם הברכה, הוא זכה, כן, מאה שערים בארץ ישראל, זכה לברכה גדולה ביבול, וגם הוא בברכה שהוא לא יצא מארץ ישראל. ועשיו כתיב, הילך עשיו אל ארץ, כי ארץ ישראל קה ענייני עריות. ויצחק עד רבן ידבק בקדושת הארץ, ואסור לצאת חוצה מפני קדושתו. זה הדבר רק הקדוש ברוך הוא לעולם, ומה שהשפיע על יצחק בארץ ישראל וברוכו במאוד מאוד, בוודאי מצד קדושתו. והביא באמרי אמת בחנוכה, היית בזוהר הקדוש והוציאך בפניו די יעקב, בכוחו די יצחק, הגדול די אברהם. אברהם היה הראשון שהמשיך אור לעולם, שאוכלו להכיר את הקדוש ברוך הוא. זהו חנוכה, עוד מעט ראש חודש, להיט המים מברך, ציוונו לדליק, אחד ציוונו, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, אביך זה אברהם אבינו, זקניך הם שניים, יצחק ויעקב, והם הלל והודעה. הלל זה יצחק, דעית שאין אומרים הלל על נס שבחוץ לארץ, ויצחק היה כולו ארץ ישראל שאסור לו לצאת לחוץ לארץ, והודעה זה יעקב דכתיב בקטונתי מכל החסדים, טוב לא משנה, אבל רואים פה מכמה כיוונים שיצחק היה לו חיבור מיוחד לקדושת ארץ ישראל, שקשור לזה גם שהוא נתקדש ועולה תמימה, וראינו בחסד לאברהם שזה מעלה מיוחדת, מי שזוכה, כל מה, יש פה כמה מעלות, כן? כל אחד מהמעלה שהוא הגיע, אבל להשתדל כמה שיותר לדבוק במעלה של אחיזה בארץ ישראל. נספר סיפור, אני מתלבט, יש פה עוד עמוד אחד, אבל אני לא יודע אם נספיק עכשיו לרוץ עליו, אולי נשאיר את זה בפעם אחרת. אבל, דווקא זה קשור לפרשת השבוע, אבל לא נורא, אולי נשאיר את זה לפעם אחרת. אבל נסיים בסיפור שסיפר, כאילו, על הרב סיודה זצ"ל. שגם באו אליו מישהו אמר, רוצה לצאת לחוץ לארץ, אפשר לשכנע אותו שלא ירד. קודם כל, זה מה, נתחיל סיפור אחד על הרב זצ"ל. על הרב זצ"ל מסופר גם שפעם מישהו היה, לא זוכר מי המספר, היה בכותל המערבי, ואחרי הקמת המדינה כבר, ורואה שם יהודי זקן שהוא בוכה בוכה. וכאילו הוא ככה, הוא אמר לו, הוא היה תלמיד של הרב קוק, לא זוכר בדיוק את הפרטים על פעם, אבל הוא אמר לו, חבל שלא הקשבתי לרב קוק. אמר לו, מה הסיפור? אז הוא אמר לו שהוא הגיע לרב קוק, והוא שאל אותו האם הוא עכשיו היה בביקור בארץ ישראל, האם צריך לקיים יום טוב שני של גלויות, כמו יושבי, הוא אמר, אני מחוץ לארץ, חוץ לארץ, אני עושה שני יומיים חג, ארץ ישראל עושים יום אחד. בעיקרון התשובה שמי שמגיע רק לביקור בארץ, הוא צריך לעשות כמו המקום שלו, לעשות יומיים. אמר לו הרב קוק, תקשיב, תחליט, תקבל עכשיו החלטה, שאתה חוזר לארץ, לחוץ לארץ רק לסגור את העסקים, למכור וזה, ולעשות עלייה, ואז אתה יכול כבר עכשיו לשמור רק יום אחד. אז הוא, בסדר, חייך, הלאה. היה אחרי יומיים בצלל עוד פעם לפגוש את הרב קוק, ואז הוא אמר לו, מה אני עושה עוד מעט השביעי של פסח? נו, מה הרב, מה אני עושה? אמרתי לך. אמר, לא, אני לא, אני רוצה, לא רוצה לעלות, אני רוצה לחזור לחוץ לארץ. והוא אומר, הרב שם, הוא בכה בדמעות, הוא אומר, זה טירוף, זה טירוף ללכת לחוץ לארץ, זה טירוף. ואז הוא ספר שהוא חזר, היה באירופה, איבד את כל המשפחה שלו בשואה. הוא אומר, אם הייתי מקשיב לרב קוק, עכשיו יכול להיות שכל המשפחה שלי הייתה איתי. סיפור אחד. סיפור שני, הרב צבי יהודה, שגם היה סיפור דומה, מישהו בא אליו ואמר, רוצה לרדת לחוץ לארץ. והוא אמר לו, אתה חושב שאתה רוצה לרדת לחוץ לארץ? בוא נספר את הסיפור. היה אישה אחת, יהודי אחד, שהייתה לו בת, כלילת המעלות, הוא היה, כן, הוא היה עשיר, והיא הייתה מוכשרת ויפה וצעירת שמיים, וכל ככה כל המעלות. ואבא שלה הגיע לפרקה, אבא שלה התחילה להציע לשידוכים. והיא ככה לא רצה, חיפשה מישהו שהיא רצה למצוא אותו לבד. לא, ולא רצתה כל פעם לקבל את השידוכים מאבא שלה. פעם מביא לאחד כזה, אחד כזה, לא מצא חן בן. ואבא שלה אמר, כאילו, והיא לא הסכימה כבר לשמוע בכלל. אחרי הרבה הפצרות, אז אבא שלה אמר, תקשיב, יש לי שידוך טוב, בבקשה, תפחות, אתה יודע מה, רק תתני צ'אנס, תפגשי איתו פעם אחת, ו... טוב, בשביל כיבוד הורים, היא אמרה, אני אקבל, הסכים, אני אפגש איתו, נראה מה. טוב, קבעו זמן שהוא מגיע לבית שלהם, והוא הגיע ככה בזמן, יושב בינתיים אבא שלו, אבא שלה, ישב איתו בסלון, נתנו לו ככה כיבוד, התחילו לדבר, והיא, הקלה המיועדת, כן, מתארגנת בחדר, לא יוצאת, לא יוצאת, אבא שלה דופק, מה קורה? לא, אני מתארגנת, ככה, איזה שעתיים ככה, המשה אותו שם בחוץ, אחרי שעתיים, יוצאת החוצה, שיער פרוע, בגדים, לא יודע מה, משטיפה של אתמול, בלי תכשיטים, בלי זה. טוב, מתיישבת שם. אחרי כמה דקות הוא נזכר שיש לו פגישה חשובה, החתן המיועד, ובורח משם. אמר הרב צבי יהודה, הוא חשב שהוא כאילו לא רצה את הקלה. את האישה, כן? אבל באמת, היא דחתה אותו. הוא אומר, הרבה פעמים ארץ ישראל, היא נותנת, כאילו, אנשים שרוצים לרדת מהארץ, אז גורמת להם להרגיש שהם לא רוצים את הארץ, בגלל סיבה כזאת, סיבה אחרת. ולפעמים צריך לבדוק, אמר לו הרב צבי יהודה, אם מישהו רוצה לרדת מהארץ, לבדוק טוב, אם זה לא שהארץ מקיאה אותו, והוא, כן, צריך לבדוק טוב. בכל אופן, לענייננו, לא נספיק כבר את הצד השני של הדף, אז אני כאילו שמרו את הדפים, יש פה במילה עוד מיותרים, אז, יש לנו את המרגל, עוד רגע נזכת למרגל. אז המרגל. כותב הרב זצ"ל, באורות ארץ ישראל, שעוד נראה משם פסקאות בלי נדר, דווקא אם הייתי זוכר, הייתי מביא את הפסקה. חבל שלא זוכרתי קודם. אז אולי נביא אותה כבר עם, עם הצד השני, אולי פעם הבאה, נראה יכול להיות שפעם הבאה נעשה כששהוא יותר קצר, יותר פסק. טוב, נראה כבר נעשה. בכל אופן, אמר רב זצ"ל ככה, שלפעמים מזדמן שמישהו באונס, או בשביל שליחות של מצווה, נדמה לו גם כן כותב, מזדמן לו לצאת מארץ ישראל, אומר, ואם זה בסיבות האלה, הוא יכול לזכות שהאוויר עד ארץ ישראל ילך איתו גם בחוץ לארץ. זה ככה כותב הרב זצ"ל. עכשיו, גם בזה, יש כאלה שאומרים, אני גם יש שליחות של מצווה, אלא אם כן זה משהו שרק הוא יכול לעשות, והרב בעצמו יצא לפני מלחמת העולם הראשונה, יצא כדי להשתדל בשביל ארץ ישראל, יצא לחוץ לארץ, ואז הוא נתקע בגולה במלחמת העולם הראשונה, חזר אחר כך ברוך השם, והוא כתב על עצמו, ובחדריו מופיע, ברוך השם, אוויר דארץ ישראל הולך עמי גם בגלותי. כן, הוא מרגיש שאוויר השם, כי הוא יצא באמת בשביל שלוחות ארץ ישראל. אז זה באמת, אבל יש כאלה שאומרים, אם אני לא חייב דווקא אני לנסוע וזה לא איזה פיקוח נפש של עם ישראל, אני גם בשביל שלוחות של מצווה מעדיף לצאת מהארץ, אבל מי שיוצא כבר בשביל שלוחות של מצווה, או באונס, חס שלום, לדברים, לא יודע מה, איזה מחלה, ויש איזה מנתח בחוץ לארץ, אז בשביל פיקוח נפש, ודאי אפשר לצאת, מה זה?
הוא נכנס פה חסד לאברהם, וזה מי שנכנס ויצא ונכנס.
זה לא נקרא, אני חושב שהוא יצא. אם הולך איתו אוויר עד ארץ ישראל, זה נחשב שהוא לא יצא. אם הוא יצא בשביל שליחות וחוזר אחר כך, יצא בשביל שליחות, בשביל בטח מי שיוצא לשליחות להעלות אנשים לארץ ישראל, אז זה לא נקרא שהוא יצא. אני אומר, יש כאלה שגם מאדרים בזה, אם יש מישהו שיחליף אותם, אבל יש צעד, כאילו שלא נקרא שהוא יצא. בכל אופן, מה שראינו, קצת ראינו היום מעלת הישיבה בארץ ישראל, החיים בארץ ישראל, המוות אפילו בארץ ישראל, הקבורה בארץ ישראל, כמה ארץ ישראל היא זכות שמי שהוא גר בה בכל כל מיני רמות שונות, גם שיצחק אבינו זה מעלה עליונה שכל חייו זכה להידבק בקדושת הארץ, גם מי שכבר לא זכה לזה והוא היה בחוץ לארץ, כמוני לצערי, יצאתי לפולין, אז בסדר, עכשיו הוא מודע לזה, מעכשיו שזה כמה שאתה לדבוק בקדושת הארץ, דבר גדול. כן, אריאל.
ירדן וכל זה, כאילו, מה שמפתח כאילו,
גבולות הארץ המובטחת, יש צד שזה באמת יותר קל, וזה משהו אחר, להגיד לך בדיוק, שוב, פוסק הלכה, אני לא פוסק הלכה, אבל אני חושב שזה מקומות שהמעמד שלהם הוא אחר, בסדר? אבל אם תלוי בשלטון ישראלי באותו זמן, אין שלטון, לא יודע, בסדר? אבל זה ודאי מדרגה אחרת. בכל אופן, כמובן יש גם מדרגה, יש גם צד של מי שלא היה בארץ, והוא זכה לעשות עלייה לארץ, וכן, בלי לרמוד לאף אחד.
זה לא מבחינה הרב, זה
לא שני. יש צד שמי שעושה עלייה, ודאי יש מעלה מאוד עליונה, כן? שהוא זכה לבוא ולקבל את ההחלטה הזאת ולעלות ולעשות העלייה. הוא נדבק בקדושת הארץ, אז גם זאת מעלה, בסדר? לא יודע מה להגיד מה יותר ממה, אבל בכל אופן, העיקרון משותף להכל, כמה שיותר לדבוק בקדושת הארץ, להשתדל לו לצאת ממנה, להרגיש, זה הקשר שלנו, זה החיים שלנו, זה כמו אמא שלנו, כמו שמרושלמי, או כמו הבבלי, אולי זה כמו האישה שלנו אפילו, כן? שזה, בסדר, שנזכה לדבוק בקדושת הארץ.